חי, המהדורה המרכזית. עם אבי נמרן. המרכזי, דובר צהל פרסם את שמותיהם של שלושה חללים שנפלו היום בקרבות בשטח רצועת עזה. רב סמל במילואים יונתן דוד דויץ', השם יקום דמו, בן 34 מחריש. רב סרן במילואים גל אייזנקוט, השם יקום דמו, בן 25 מהרצליה, בנו של השר והרמטכ"ל לשעבר גדי אייזנקוט. צהל ממשיכים בפעילות מבצעית בח'אן יונס. היום חוסלו עשרות מחבלים, כולל תמונות הזויות שמגיעות מח'אן יונס. לפי התמונות הללו, עשרות מחבלי חמאס נכנעים, מרימים ידיים ונצרים על ידי צהל כשהם יוצאים מדירות מסתור, מפירי מנהרות, וכולם כבולים באזיקים, מובלים אל מעצר וחקירה כאן בישראל. בצהל ממשיכים את הלחץ על ח'אן יונס, בעיקר גם הצפת המנהרות התת-קרקעיות במים, וגם לחץ על אזור שעדיין מתבצרים בו ככל הנראה כמה מאות מחבלים. האזור הזה מחותר, עוד מעט נרחיב על הפעילות הזו. גם בצפון היום החיזבאללה יורה טיל לעבר יישוב ישראלי. מהטיל הזה לצערנו נהרג חקלאי, אזרח ישראלי. שני בכירים במודיעין של חמאס חוסלו הבוקר, כך דובר צהל מפרסם, בהם גם עבד אל רזיז רנטיסי, בכיר המודיעין של החמאס, על פי הערכות היה אחד ממתכנני הטבח בשמחת תורה. ראש הממשלה, שר הביטחון, הרמטכ"ל קיימו הערכת מצב היום בצפון. נתניהו אומר שם כי אם החיזבאללה יפתח במלחמה כוללת, הוא יהפוך את ביירות לעזה. צהל תקף כאמור היום בלבנון, גם באמצעות מסוקים, טנקים וארטילריה. חג החנוכה, אנחנו נהיה גם עם ענייני החג, וגם נציין היום את יום הזיכרון, יום היורצייט של מרן ראש הישיבה הרב שטיימן, זכר צדיק לברכה. אלפים עלו היום לציונו, ערב חג החנוכה. נר ראשון של חנוכה כאן בכל חי, המהדורה המרכזית, עורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני פנחס בינדר, ויוסי בן חיים, בהפקה נתי שולמן, באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם. כאמור, שני חללי צהל נוספים לצערנו נופלים בקרבות ברצועת עזה. יונתן דוד דויץ', השם יקום דמו, בן 34 מחריש, לוחם בגדוד הסיור של חוד החנית שנפל בדרום הרצועה, ורב סרן במילואים גל אייזנקוט, השם יקום דמו, בנו של השר והרמטכ"ל לשעבר גדי אייזנקוט, בן 25. גל לחם בגדוד 669 של עוצבת חיצי האש ונפל בקרב בצפון רצועת עזה, ובזמן פציעתו הקשה מפיר של מנהרה, אבא שלו השר גדי אייזנקוט, הרמטכ"ל לשעבר, נמצא ממש באוגדה שלו, מרחק מאות מטרים משם. שם התבשר על פציעת בנו באורח אנוש, מאוחר יותר על פטירתו בבית החולים סורוקה בבאר שבע. עכשיו אנחנו עם קובי פינקלר. שלום קובי.
שלום אבי, ערב טוב.
מסגרת הלחימה והתמרון הקרקעי שממשיכים במלוא העוז גם בצפון, גם בדרום רצועת עזה. היום בח'אן יונס קרבות קשים, וגם עשרות מחבלים שמסגירים את עצמם ונעצרים על ידי חיילי צהל. נדבר עוד מעט גם על המנהרות, אבל בואו תן לנו סקירה על היממה האחרונה.
כן, כפי שאתה אומר, אכן לחימה קשה וגם גובה מחיר קשה מקרב לוחמי צהל. לחימה בעיקר בשתי גזרות מרכזיות. הזכרת גם את ח'אן יונס, שם 150 מחבלים מסגירים את עצמם בח'אן יונס. וזה לא קורה רק שם, מסתבר, תכף אני אגיע לכל הרצועה כולה, אבל אם הזכרתי את הנושא הזה ולא בכדי, גם ביהודה ושומרון אתה רואה תמונה דומה, שבו המחבלים מסגירים את עצמם, ומבינים שהם לא יוכלו להיות יותר מבוקשים, גם לא רוצים להיות יותר מבוקשים, וכך אני מוצא את עצמי היום באזור שכם. וכאן אתה מוצא תמונת מצב שונה לחלוטין שזו הייתה לפני חודשיים ימים, כאשר צהל מגיע לבתי מבוקשים, מנסה לעצור כמה וכמה מהם, מסתבר שהם לא בבית, בדרך כלל זה היה קורה שחוזר לו, לשם כוח של צהל אחרי 24 שעות, 36 שעות, 48 שעות, כמה ימים לאחר מכן, אבל לפתע פתאום, כאשר אתה מגלה אותו מחבל שחיפשו אחריו, מגיע למחורת ומסגיר את עצמו לידי כוחות צהל. זו תמונה שונה מאשר ברצועת עזה, שם הם יוצאים מתוך המנהרות, מתוך הפירים, אחרי ההפצצות הכבדות ואחרי כל הפעולות שצהל עושה בשטח הזה, כולל הזרמת מי ים ותוכניות אחרות שיש לצהל במרחב הזה. במקרה הזה של שם, של יהודה ושומרון, אתה רואה תמונת מצב אחרת, כאשר רבים מהם מסגירים את עצמם לבד, בלי שבכלל אף אחד לא ביקש מהם באותו שעה, הם מבינים את גודל המצוקה שלהם, אתה רואה גם את העוצמה של היכולות ואת הפעילות המאוד אינטנסיבית ביהודה ושומרון, כדי להוריד ולדרדר את מצבו של החמאס גם בתחומי יהודה ושומרון, וזה מביא אותי גם לגזרה השנייה. דיברתי קודם על שתי נקודות בצפון רצועת עזה, גם סג'איה, גם ג'באליה. רוצים לסיים כמה שיותר מהר, אבל בצורה יסודית ועקבית, בייחוד את הלחימה בסג'איה. שם גם נפל בנו של השר איזנקוט גל, השר גל ביחידה 699, לא 669, אלא 699, עוצבת חצי האש. לא חשוב כל כך השם, אלא יותר המהות, ובחלק השני, כאמור, גם באזור החלק הדרומי, באזור חאן יונס, הלחימה נמשכת כל הזמן, פחות אנחנו יודעים עליה, אנחנו שומעים על המקרים הללו, שומעים על המקרים של המחבלים, אבל זה לחימה עצימה, ותוך כדי כך שמסביב יש למעלה ממיליון מפונים שנמצאים בשטח הזה, לכן זה יותר עקבי, יותר מדוד, יותר מתון. גם באשר לצפון, שם כמו שאמרת בצורה נכונה, אזרח שעובד באחד היישובים שם במטעים, נהרג כתוצאה מטיל נונטט של החיזבאללה, בפעם השביעית לוקח על עצמו היום ארגון החיזבאללה את האחריות על השיגורים הללו, וצהל יצטרך בסופו של דבר גם לתת פתרון לכך. אני שומע את ראשי הרשויות שמדברים על כך שישנה הבטחה מפורשת גם מהשר גלנט, שר הביטחון, להגיע למצב שהם יוכלו לשוב לבתים שלהם רק כאשר החיזבאללה יהיה רחוק ממקום מגוריהם, מקום מושבם, מקום יישובם, כל אחד ואחד במקום שלו. תמונת מצב בהחלט של מלחמה גם באזור הדרום, גם ביהודה ושומרון, גם בצפון היום הזה. ועם כל זה אנחנו מדברים על ההצלחות של צהל, ישנם נפגעים, כואב כל שנייה ושנייה. אני רוצה להגיד לך שבשעה וחצי האחרונה, כי עם גדי איזנקוט אני עובד הרבה מאוד וכולל רעיונות אישיים, ואתה שומע את זה גם ברשת הקשר וגם במציאות כמו שתיארת אותה בצורה המדויקת והנכונה ביותר. אבל בסופו של דבר גם האיומים הללו של נתניהו על בירות שתהיה כמו עזה, כל אלה מביאים את המציאות שבמדינת ישראל אנחנו נתמודד בצורה אחרת, יכול נוכל לה, אבל זה ייקח עוד זמן.
קובי, רק מילה אחת על המנהרות, הצפתן במים, ראינו גם סרטונים, גם דיווחים.
נכון.
האירוע הזה הוא מורכב, פרויקט גדול שמתקדם, והאם הוא כבר מראה איזשהו אפקט ותוצאות בשטח?
כן, בהחלט. אתה רואה תוצאות מאוד משמעותיות בשבוע הראשון, כשאסור היה לנו לפרסם את הדבר הזה, כן. מטעמי צנזורה, אז לא ידענו גם כל כך להשתמש, כי זה באמת גם פעם ראשונה שצהל עושה את זה, צריך לשאוב את המים, צריך להביא משאבות, להזרים אותם, אבל לאט לאט זה נותן את התוצאות שלו. אתה רואה מאות מחבלים, גם בצפון וגם בחלק הדרומי, בעיקר בחלק הצפוני, צריך להיות קרוב לים, אי אפשר לפרוס צינורות לאורכה ורוחבה של כל הרצועה, ישנם גם שיטות אחרות, אבל אתה רואה מאות מחבלים בסופו של דבר, בשתי הגזרות הללו של רצועת עזה, פשוט יוצאים מן החורים, מרימים ידיים, חלקם גם אני מניח שטבעו בתוך הים הזה, תרתי משמע של המים, זה נותן את אותותיו, אבל כן. זה חלק מפעולה אחת, יחד עם פעולות הנוספות.
בהחלט, חלק מפעולה גדולה, רחבה, בכל רצועת עזה, גם בצפון, גם בדרום, בתוככי העיר עזה, אז זה כאמור הדיווח. קובי פינקלר, תודה לך על הדיווח הזה. חנוכה שמח, שיהיה בשורות טובות אחרי עוד ערב קשה עם עוד שמות לצערנו של צעירים, של חללים, של חיילי צהל שמוסרים את נפשם כל יום, כל היום וכל יום במלחמה הקשה הזו. אנחנו עכשיו רוצים לפנות לשר התרבות, שר מיקי זוהר, שלום וערב טוב.
היי, שלום, ערב טוב.
אנחנו מתבשרים היום על נפילתו של בנו של גדי איזנקוט, הבן גל, שמקום דמו בן 25, וזה במסגרת המחיר הכבד שאנחנו משלמים במלחמה הזו בכלל, מחיר קשה מנסו.
אז כמובן אני משתתף בצערו של חברי לממשלה גדי איזנקוט על אובדן הבן, והאסון הזה והשכול הזה לא פוסח על אף אחד, וזה באמת יכול ליפול בכל מקום ובכל בית בישראל, משום שהבנים של לוחמים שם באמת מחרפים את נפשם ומסכנים את חייהם בהגנה על המולדת, וזה דבר שהוא באמת קשה וכבד מנשוא. אבל דבר אחד אני אומר, אנחנו צריכים להבטיח שהאובדן הזה הוא לא לשווא, שכל העבדות האלו שאנחנו סופגים, שכל בחור צעיר כזה הוא עולם ומלואו, לא, ולמשפחתו ולחבריו, הוא לא יהיה אובדן לשווא. אנחנו צריכים להשמיד את החמאס עד האחרון שבהם, לנצח את המלחמה הזו בעזרת השם, ולהגיע למצב שעזה לא תוכל להיות שום איום כלפי אזרחי ישראל. כן. וכמובן נייחל בעזרת השם גם לשלומם של הפצועים ולשלומם של החיילים, בעזרת השם, עד לניצחון במלחמה.
אמן. וגם לחזרתם של החטופים, אנחנו רואים את המשפחות שלהם
כמובן
מנסות לעשות הכל כדי ש... אני לא יודע אם זה עניין של הגדרות או אמירות, אבל ששמם של החטופים יהיה לפני כל הגדרה אחרת של ניצחון ברצועה. תגיד, הפגישות האלה של המשפחות עם חברי הקבינט, עם ראש הממשלה, שהמשפחות, אתה יודע, כבודם הרגיש במקומם, קשה לשפוט אותם, הם באים עם הכאב, מהלב, עם אמוציות, עם רגשות, זה לא קולות שבהם צריך להשתמש מדינאי או איש צבא כשהוא רוצה לכבוש יד או להילחם. זה נכון לייצר את השיח המעורבב הזה?
תראה, מאוד קשה, בוא נגיד ככה, להבין מה שהם חווים ועוברים, זה בלתי נסבל. כשאחד מהיקירים שלך נמצאים ברצועת עזה, אצל הרוצחים הארורים האלו, מאוד קשה להיות במצב הזה, ולכן אני לא מוכן, אתה יודע, לשפוט אותם על העניין הזה, אלא רק להגיד להם שאנחנו אוהבים אותם ומחזקים אותם, ונעשה הכל כדי להשיב את הילדים שלהם ואת המשפחות שלהם הביתה. הדרך לעשות את זה על פי כל אמת מידה מבצעית, ורק באמצעות לחץ צבאי גדול מאוד, חזק מאוד וכואב מאוד לחמאס. אם אנחנו נדבר עם החמאס, שום דבר לא יצא מזה. אלו לא אנשים שמקדשים את החיים, אלו אנשים שמקדשים את המוות. ואנחנו כעם חפץ חיים, עם ערכים של יהדות, שהיא שונה מהערכים שיש אצל החמאס, היא שונה, ולכן הערכים שלנו, מאחר והם שונים, אנחנו צריכים לנקוט לפעמים באמצעים שמבין הצד השני, מבין האויב, והאויב מבין המון המון כוח, המון המון עוצמה ואש, ולכן אני חושב שהאסטרטגיה הנכונה כדי להשיב את כל חטופינו הביתה, זה רק בלהקות בהם חזק מאוד 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 ככל שניתן, עד להשמדתם, ואני מניח שזה יכול להביא איזושהי בשורה בהחזרת
כן, המשפחות, או לפחות הלחץ שלהם, אין להם בעיה עם זה שחסלו את החמאס, הם טוענים או טוענות שלפחות מסיפורי החטופים והחטופות המשוחררים, ההפצצות של צהל עלולות לפגוע בחטופים עצמם, ולכן הם אומרים, עצרו את הלחימה, תחזירו את החטופים. וזו אולי הנקודה שאיתה קשה להתמודד או להתווכח, כי הם מדברים באמת מהמקום הרגשי והכואב שלהם.
כן, אני אומר שוב, אני באמת מבין את הצער ואת הקושי, אבל גם החמאס אומר, תעצרו את המלחמה, תיקחו את החטופים. אבל ברור לנו שאם יישאר איום בעזה, שימשיך להיות כפי שהיה על ידי החמאס והג'יהאד האיסלאמי, זה דבר שאף אחד בישראל לא מוכן לקבל, ובצדק. את עזה צריך ממש לפרז מנשק, אסור שיש שם נשק, אסור שיש שם היכולת לפגוע באזרחי ישראל. זה למדנו בשביעי באוקטובר, ואנחנו צריכים לתקן את העוול הזה.
השר מיקי זוהר, תראה, הממשלה הוקמה כממשלה רחבה מיד אחרי פרוץ המלחמה, כדי לשדר לעם אחדות, לשדר לאזרחים שהחלטות מתקבלות על ידי מגוון דעות ופה אחד, עברו חודשיים, ואני שואל אותך עד כמה באמת יש אחדות בקבינט, בממשלה. ראינו הצבעות השבוע בכנסת על התקציב, שלא כולם מגיעים וחלק מתנגדים. רואים כל מיני, נקרא לזה, מתיחויות מיותרות בין השרים הבכירים, בין ראש הממשלה. מה קורה שם?
תראה, קודם כל צריך להגיד את האמת, השותפות עם כחול לבן היא לא שותפות קואליציונית. הם הצטרפו לממשלה כממשלת חירום לצורכי המלחמה, זו לא שותפות פוליטית כפי שיש לנו עם סיעות הקואליציה, ביניהם גם הסיעות החרדיות כמובן, הבית היהודי, הבית היהודי, הציונות הדתית. ולכן השותפות היא לא שותפות לא קואליציונית ולא פוליטית, ולכן הם בחרו להצביע נגד, ואף אחד גם לא יכול לבוא להם בטענות, כי הם לא מחויבים לקואליציה. אבל אני חושב שמה שהם צריכים להבין, ואני חושב שאולי טוב שגם אזרחי ישראל כולם יבינו, אלו שכרגע מתנגדים לתקציב, זה שאדם חרדי הוא לא חצי בן אדם. אדם חרדי צריך את הצרכים שלו, צריך שיוכל לחיות בכבוד בישראל, הוא לא צריך להרגיש כגנב בלילה שמבקש תקציב. זה דבר שצריך להוציא מן העולם. וכדי לעשות את זה, צריך להפסיק את המונח הזה כספים קואליציוניים. האוכלוסייה החרדית צריכה להיות מתוקצבת בבסיס התקציב. הם לא חריגים, הם לא שונים. הם כמו כל אזרחי ישראל שמגיע להם תקציב לחיות, להתקיים, להתקדם בחיים. וכמובן, אברכים שהולכים ללמוד תורה מבוקר עד ערב, למען עם ישראל, ארץ ישראל ותורת ישראל, הם צריכים לקבל את הסיוע שלהם, כפי שהיה מקום המדינה. הבעיה הייתה כל הזמן שזה נכנס במסגרת כספים קואליציוניים, ואז תמיד יש כאילו טענות, למה הכספים הקואליציוניים ואת כל העניינים האלו. אני חושב שהדבר הזה צריך להיות מתוקן, והגיע העת באמת לעשות סדר בעניין הזה, אמנת שכל הרחש בחש הזה סביב תקציב קואליציוני ייפסק, ואני חושב שזה אפשרי לעשות את זה כבר בשנת התקציב הקרובה, בשנת 24.
אם הכל יהיה באמת בבסיס התקציב, אבל השאלה אם רק התקציב זה הסיפור או שזה רק התירוץ. כי שיש מתיחות, אתה יודע, אנשים מחפשים תירוץ על מה אני אבוא בביקורת. אז התקציב הזה בא פרי בשל, והחרדים זה הדבר הכי קל לתקוף ולצאת, בטח בשעת מלחמה. במהות, אנחנו בסוף עוסקים בחיי אדם, בצבא, בחיילים.
אני אומר לכולם כך, אם דבר רע אחד שבוא נגיד הרס פה את הכל במדינה וגם הביא עלינו את האסון הזה, ביום שמחת תורה, זה היה השנאה והפילוג ושנאת האחים הזאת שהשתוללה. הרי כל דבר שקרה לעם ישראל מיום תקומתו נבע כתוצאה משנאת חינם ממש ראינו את
מחלוקות
זה.
מחלוקות קשות, כן.
כל המחלוקות הקשות שהיו, חורבני בית המקדש, הכל הגיע משנאת אחים ומשנאת חינם. ואת זה דבר שאנחנו כולנו צריכים ללמוד וללמד הלאה גם את ילדינו ואת דורותינו הבאים, שאחדות ישראל היא ראשונה במעלה. עכשיו אני אומר דבר אחד, מאחר ואני מדבר בתחנת רדיו של אוכלוסייה חרדית שיכולה להבין גם על מה אני מדבר. בזוהר הקדוש נאמר, ימין הוא חסד ורחמים. תפקידנו לפעול בחסד וברחמים כלפי כולם, משום שאנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו להיות אלו שמחוללים את הפילוג ואת ההסתה. זה בניגוד לכל ערך רוחני של העם הזה. אנחנו במחנה הימין, תפקידנו לפעול בחסד ורחם כפי שהזוהר קובע. עם מקום שאנחנו צריכים לפעול לאחדות ישראל, לנחת כל הזמן בינינו לבין עצמנו, ולהימנע בכל דרך משיסוי והסתה. זו לא מנהיגות, זו לא הדרך שהיהדות מצפה מאיתנו ללכת בה, וגם אם לפעמים יש אחרים שבוחרים ללכת בדרך הזו של קיצוניות והסתה, תפקידנו לסלוד מהדבר הזה, להגיד אנחנו לא מוכנים לקחת חלק בעניין הזה, אנחנו נפעל בדיוק ההפך, וזה המפתח להצלחת העם הזה.
אכן, נכנסנו לימים שבהם אנחנו צריכים להגביר את האור, והאחדות זה האור הכי חזק, הכי גדול, שיכול לצאת מעם ישראל, ושר כוח על הדברים כאן, שר התרבות והספורט מיקי זוהר, תודה רבה.
תודה רבה גם לכם.
בשורות טובות, חנוכה שמח. אנחנו עכשיו רוצים לפנות אל רב סרן במילואים, יהודה כפיר, שלום לך, ערב טוב.
שלום וברכה לכם, חג שמח.
חג שמח. מלבד היותך לשעבר קצין בינוי מבצעי בצהל, אתה המון שנים חוקר את תחום הלוחמה התת-קרקעית, את כל סיפור המנהרות.
נכון.
ואת כל העניין הזה. אתה יודע, הגענו בחודשיים האחרונים לרגע האמת. המנהרות צריכות לעבור מן העולם, צריך לטפל בהם. אנחנו רואים מגוון שיטות טקטיות מפיצוצים מהאוויר וכניסה למנהרות, ועכשיו גם הצפה של מנהרות במים. אחרי כל הדברים האלה זה ריאלי? לפחות על פי מה שאתה יודע, כמות, היקף המנהרות בעזה?
כן, תראה, קודם כל, תרשה לי לחלוק עליך לגבי הנושא הזה של מנהרות צריכות לעבור מהעולם, כי מנהרות היו פה מאז ומעולם, וכנראה גם יישארו. גם לעם היהודי, וכדאי לציין את זה דווקא בערב החג, דווקא לעם היהודי יש היסטוריה עשירה בתחום הזה של לוחמה תת-קרקעית. לוחמי בר כוכבה השתמשו בעצם, אפשר אפילו אולי להגיד, המציאו את האסטרטגיה הראשונה, וגם אחרי 2000 שנה...
אבל כשיש את זה לאויב, זה לא צריך לעבור מן העולם, כשזה בצד השני?
לא, ואני אגיד לך גם למה, גם אחרי 2000 שנה בעצם בגטו ורשה, המורדים השתמשו במנהרות.
תעלות ביוב, כן.
ותעלות הביוב של העיר ורשה. ובעצם בזכותם הגיעו אלינו הניצולים, ואפשר היה גם לשמוע את העדויות. עכשיו לעניין הזה של, 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 של לעבור מן העולם, תראה, בסופו של דבר התווך התת-קרקעי הוא חלק מהיקום, הוא חלק מכדור הארץ, והוא חלק מהשטח שבו צהל וצבאות אחרים צריכים להילחם. אבל לצערי, צהל לא פעל בתווך התת-קרקעי, וכמו שלחמאס יש מנהרות, גם אנחנו יכולים לחפור מנהרות לא פחות טוב, ואולי אפילו יותר טוב, ולפגוע במנהרות החמאס דרך מנהרות שאנחנו נחפור. עכשיו, זה לצורך העניין מה שאני כבר שנים ארוכות מנסה לגרום למערכת הביטחון לעשות. בכל מקרה, במצב הנתון כרגע...
כלומר, אתה אומר, לוחמה במנהרות באמצעות מנהרות יזומות שלנו היא אפקטיבית יותר מאשר להילחם במנהרות מעל פני הקרקע?
בהחלט כן, והיא לא חייבת להיות בנפרד, זה יכול להיות גם כן, וגם. אבל הרעיון הוא שבסופו של דבר צריך להבין שבעצם מדובר פה באסטרטגיה, באסטרטגיה של האויבים שלנו, שמצאו את הפטנט הזה, כן? זה לא שזה ממציאו אותו, שבעצם הכניסה שלהם מתחת לקרקע מאפשרת להם להיות מוגנים ולהגיע למרחבים מוגנים שבהם ידה ארוכה של צהל לא מגיעה אליהם. וזה דבר שהוא לצורך העניין אבסורדי מהבחינה הזאת, כן? כי אין, האויבים שלנו לא צריכים לקבל חסינות בשום מקום, בטח לא מתחת לאדמה. ולכן אני חושב שכרגע באמת צריך לנקוט בכל האמצעים, שזה בעיקר הנושא הזה היום של הצפות, להציף את המנהרות, בשלל האמצעים שקיימים היום לצבא, כולל כרגע זה הנושא של מי ים, שהזמינות שלהם כמובן היא מאוד גבוהה באזור
צפון הרצועה
לים, כמו רצועת עזה. ויש גם אמצעים אחרים של שהצבא מכיר, של חומרים אחרים.
אני רוצה לשאול אותך, רב סמל, רב סרן יהודה כפיר, כשאנחנו מדברים על שנים שאתה חוקר את העניין הזה, והממצאים שמתגלים עכשיו בפועל, המנהרות מתחת לבתי החולים, האולמות שיש מתחת לפני האדמה, העומק, הגודל, משהו הפתיע אותך או שידעת הכל לפני?
טוב, קודם כל, בואו נשמור קצת על צניעות. אני חושב שאף אחד עוד לא יודע, אולי למעט אלה שנמצאים כרגע ברצועת עזה, או אנשי המודיעין, מה בדיוק יש שם. אנחנו שומעים שיש שם הרבה יותר ממה שחשבו שיש. אותי זה לא מפתיע, אני אגיד לך גם למה. בסופו של דבר, כמו שאמרתי לך, יש עוד פסוק בתהילים שאומר, טובה חוכמה מכלי קרב וטובה חוכמה מגבורה. בסופו של דבר, מה שהציל את עם ישראל לאורך השנים, זה היה חוכמתו. והחוכמה היא להצליח להרים על הצד השני במלחמה, והצד השני פיתח אסטרטגיה שהיא לא נולדה באזור אפילו, זאת אומרת, היא נולדה בצפון קוריאה, כחלק מההבנה שלצבאות מסוימים יש נחיתות אווירית, והם פיתחו את העניין של שרידות מתחת לקרקע, והפעלת כוח מתחת לקרקע, הצפון קוריאנים העבירו את זה גם לאיראן. גם האיראנים יש להם היסטוריה ארוכה של שימוש בתת הקרקע, ורואים את הטכנולוגיה הזאת בעצם מגיעה גם לחיזבאללה בצפון וגם לחמאס בדרום. הסיוע הטכנולוגי להערכתי של איראן הוא מאוד משמעותי בעניין הזה, היות ואיראן יש לה יכולת הנדסית גבוהה, יש להם הרבה מאוד מהנדסים שמתעסקים בתחום ההנדסה האזרחית, שזה התחום שאני למדתי אותו, והם מעורים מאוד בענייני מנהור, ולכן להערכתי זה לא מפתיע לראות את היכולות האלה ברצועת עזה, ואני מאמין שאחרי המלחמה אנחנו נוכל באמת גם מבחינה מקצועית לבדוק ולראות מה הם עשו שם, כולל מערכות הגנה בפני האמצעים שיש לצהל שהוא מנסה להפעיל במלחמה שלו במנהרות.
בהחלט טוב. לסיום, דיברת על טכנולוגיות לעשיית מנהרות, לחפירת מנהרות, להגנה על מנהרות, טכנולוגיות אנטי-מנהרות, כאלה שהם פשוט הופכים את הזיהוי אולי ליותר קל, זה עדיין לא קיים בעולם, או שאתה יודע לחדש לנו משהו?
תראה, תווך התת-קרקעי הוא תווך עם המון פוטנציאל, ואלון מאסק לצורך העניין, בין היתר החברות שלו, כן, שמתעסק בענייני חלל, טילים ורכבים, גם מתעסק בחברה, יש לו חברה שבונה מנהרות, שמנסה באמת להפוך את הבנייה להרבה יותר מהירה, הרבה יותר זולה, מה שיכול לשנות
כן,
גם...
כן, זה שוב על בניית מנהרה, אני מדבר רגע על איתור מנהרה באמצעות טכנולוגיה. זה עדיין תראה, מישהו פיתח את זה בעולם?
יש פיתוחים בעניין הזה, גם ישראל מאוד מאוד, חברות ישראליות והצבא הישראלי, פיתח יכולות כאלה מאוד מתקדמות, אבל עדיין זה לא ברמה שנניח כמו שבתווך האווירי או בתווך הימי,
כן, ברור.
ששם עשרות שנים של פיתוח הביאו למערכות סונר ומקם מאוד מאוד יעילות ומדויקות. לא, בתווך הקרקעי הטכנולוגיות האלה הן עוד יחסית בתוליות.
בהתחלה.
ונצטרך באמת להשקיע בפיתוח כדי להגיע ליכולות האלה. אבל כמו שאני אומר, הדרך גם להגיע לזה היא דרך זה שחופרים, שצבא צריך לצבור ניסיון בתחום התת-קרקעי. ורק אז בעצם הוא יכול להבין את גם הפוטנציאל שיש לשיטות האלה כדי לשרת את הצבא שלנו, וגם מה הנזק שיכול להיגרם על ידי האויב.
רב סרן במילואים יהודה כפיר, לשעבר קצין בינוי מבצעי בצה"ל וחוקר תחום הלוחמה תת-קרקעית, תודה רבה ושיהיה בשורות טובות, חנוכה שמח.
רק בשורות טובות וחג שמח לכולם.
תודה. נצא לפרסומת. המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. בימים ההם בזמן הזה.
כאן יחידת הפיקוח של משרד התקשורת, נאלצים להפסיק את פעילותה הבלתי חוקית של התחנה.
בחנוכה חוזרים לשידורי המהפכה. הסדרה הנוסטלגית של כל חי על מהפכת ערוצי הקודש בשידור חוזר. ימי החנוכה ב-11 בלילה, כאן בכל חי.
מיזם ענק, משפחה לומדת. מצטרפים ללימוד משפחתי במהלך סעודות השבת של לילות החורף הארוכים, אבא ובן, אמא ובת, בעל ואישה, כולם. כל הלומדים ייכנסו להגרלה בשווי 50,000 שקלים. ארגון תכלית, כוכבית 6031. גבאים, פותחים מסגרת אנחנו וילדינו בלילות שבת בשכונתכם ומצטרפים להגרלות.
כוכבית 6031.
ארגון תכלית. שמן ספיד של הנטורופת דוקטור אליהו לוי ושחיקת סחוס.
משנתיים סובלת מכאבי רגליים בצורה מחרידה. מה זה, כל הכל הייתי מדדה כמו אחד בדמאה. ברור שאין מנוס מניתוח. לקחתי את השמן שדוקטור לוי הביא לי. אני אחרי 3 ימים התחלתי להרגיש את הבנות לבעלי. וואי, אני מרגיש את הרגל, אני עושה.
התקשרו לכוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו לאתר לוי קליניק של דוקטור לוי.
הסביבון נפל על האות נון, נס. הסביבון נפל על האות מם?
כן, מם. מגוון ענק ומחיר קטן. סביבון המבצעים ביפה נופלדהיים. איך שלא תסובבו את זה, משהו טוב קורה. קנה קבל על כל קנייה ב-30 שקלים ומעלה, ספר לבחירה ב-10 שקלים בלבד. ושלל מבצעים נוספים בסניפים, באתר יפה נופלדהיים ובטלפון 1599-581-581. כפוף לכללי המבצע.
רכשו כעת את ערכת השבת של ארגון ושמרו ב-770 שקלים בלבד, ועוד משפחה תשמור שבת בזכותכם. 0547-580-0058.
גם בזמנים מורכבים אלו מוכרחים לשמוע על אופטימיות ודואגים לעתיד הילדים. הנדלן רושם ירידות דרמטיות ואתם מרוויחים. ממשלת ישראל אישרה את הקמת העיר משמר יהודה הסמוכה לירושלים. רכשו עכשיו יחידת קרקע לדירה בחצי המחיר. הון עצמי נדרש רק 99,000 שקלים. חייגו כוכבית 2567. הקרקע אינה זמינה לבנייה מיידית. המלאי מוגבל. כוכבית 2567. בעזרת השם. בירושלים הבנויה.
תנו לי א', תנו לי א', תנו לי ג', מה קיבלתם?
קיבלתם עבודה חדשה. חלה בנימין מחפשת אנשים סוג א' עם רישיון סוג ג'. אם יש לך רישיון ג' או רישיון לאוטובוס, הצטרף למשפחת נהגים חמה בתנאים מעולים. לפרטים התקשרו 051-201-201-2 051-201-201-2.
גם בתקופה זו מפעל העלייה אינו פוסק לרגע, וישראל מתברכת באלפי עולים חדשים שמגיעים ארצה. כמו כולנו, ואולי יותר, גם העולים זקוקים ליד מחבקת ולאוזן קשבת. שימו לב לעולים החדשים וכוונו אותם למוקד של משרד העלייה והקליטה. מסיוע ממשלתי ועד לתמיכה נפשית וליווי לעסקים, בכל שעה, בכל מקום ובמגוון שפות. כוכבית 2994, משרד העלייה והקליטה ומערך ההסברה הלאומי.
איך אומרים באנגלית חורף בריא? ברוקס ברדרס. איך? ברוקס ברדרס. קולקציית חורף להשיג עכשיו בסניפים. 3 חולצות מכופתרות ב-600 שקלים בלבד. חורף בריא בברוקס ברדרס, להשיג ברשת מידות טובות, ירמיהו 27 ירושלים, הירדן 30 בני ברק וברשת בגיר. מהפריטים המשתתפים במבצע, כפוף לתקנון. ברוקס ברדרס, ישראל לובשת אמריקה.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
חג החנוכה, ואנחנו עם האום, עם שגריר ישראל באום, גלעד ארדן. שלום, ערב טוב.
שלום, ערב טוב לך, וערב טוב למאזינים. חנוכה שמח.
אתה יודע, ממש בימים ההם בזמן הזה, אנחנו עדים ל... לא יודע לקרוא לזה יוונים, מתייוונים, או כל מיני שמות אחרים שיכולים להתאים לאנטישמים המודרניים באוניברסיטאות בארצות הברית, על השולחן, בצורה מוצהרת, בכל מיני פיתולי מילים. לאן העסק הזה מוביל אותנו?
הוא מוביל אותנו להתפכחות מהרבה מאוד אשליות שחיינו בהן לאורך שנים. מלגבי השכנים שלנו ואיך צריך לנהוג כלפיהן, דרך זה שאין לנו לסמוך אלא על אבינו שבשמיים ועל עצמנו, ולא על אף אחד אחר. ודרך זה שגם לגבי האנטישמיות בעולם, שנחשפה במלוא היקפה כשישראל נלחמת עם ארגון טרור רצחני כמו החמאס, ועדיין נשיאי אוניברסיטאות ואלפים מביאים או לא מסוגלים לגנות אותו בצורה ברורה ומפורשת, או אפילו מביאים תמיכה וצועדים פה ברחובות בארצות הברית ובערים מרכזיות באירופה. אז אנחנו צריכים להבין שכמו בימים ההם, גם בזמן הזה, אנחנו צריכים הרבה אמונה ונחישות ולהילחם על על השמדת האויב והחזרת ההרתעה שלנו.
מעשית אין לנו הרבה מה לעשות, נכון? מול מנהלי ראשי אוניברסיטאות גדולות בעולם, ונסביר למאזינים, זה לא אוניברסיטת תל אביב ולא אוניברסיטת חיפה, זה מקומות שלומדים בהם עשרות אלפי סטודנטים עם בוגרים ועם אגפים ושלוחות בהרבה מאוד מדינות בארצות הברית. זה ממש מקומות ענקיים עם השפעה אדירה מאוד על מה שקורה בעולם המערבי, ושם לא רוצים לגנות את הטבח, מתפתלים באשר...
אני חושב שיש הרבה מה לעשות, כי התירוץ העלוב של נשיאי האוניברסיטה, נשיאות האוניברסיטה, שלא יודעות איך לאזן בין חופש הביטוי ובין זה שלהגיד שקריאה לרצח
כן,
העם היהודי.
ההקשר.
סליחה?
אני אומר, הכל תלוי בקונטקסט, הם אומרים.
כן, אז אני חושב ש... בהחלט יש מה לעשות ועם מה להילחם. נכון, מדובר באוניברסיטאות שיש להם תקציבים של מיליארדי דולרים רבים, אבל אפשר להיאבק כאן על לחשוף את מקורות המימון וכמה כסף תרומות הן מקבלות ממדינות כמו קטר או מדינות תומכות טרור, ולחשוף את זה כאן בארצות הברית. אפשר שהארגונים היהודיים יפעלו יחד כדי להחרים, לא לתרום ולא לשלוח ילדים וסטודנטים ללמוד במקומות האלה. אני רואה שהלחץ הציבורי גובר, ויש לנו היום גם שותפים רבים בקונגרס האמריקאי ללחץ עליהם, אז בהחלט זה משפיע. אבל צריך לדרוש לא רק מילים ריקות וגינויים, אלא מעשים. מעשים זה אומר לפטר פרופסורים שתומכים באינטיפאדה, להעמיד לדין או לגרש מהאוניברסיטה סטודנטים שתומכים בארגוני טרור בצורה גלויה. זה לא יכול להיות שהאוניברסיטאות האלה שמתגאות שהן מכשירות את מנהיגי העתיד, הם יאפשרו בעצם צעדות של תמיכה בארגוני טרור מוכרזים בתוך שטח הקמפוס.
כן, טוב, בוא נדבר על העבודה הקשה שאתם עושים באום, לא כדי לשכנע את מזכ"ל האום או מי מראשי האום שהם על אוטומט, אנחנו יודעים את דעותיהם ועמדותיהם, ולא את מדינות ערב, אלא את אלה היושבים על הגדר. הרבה מאוד שליחים, הרבה מאוד אירועים, תקסים, נועמים שאתם מקיימים באום, ואתה מביא גם את אנשי זקה וניצולים וחטופים ופצועים, כדי להמחיש כמה שיותר עם מה אנחנו מתמודדים, מול אותן מדינות או נציגי מדינות, שהן לא פרו-ישראליות מובהקות, אבל הן גם לא אנטי-ישראליות. אתה רואה איזשהו שינוי בעמדה, הזדהות, משהו משתנה?
תראה, כמו שהסברת נכון, אני נאבק כאן גם כדי למזער את הנזקים שהאום והמזכ"ל מעוללים כל יום. האום זה מקרה אבוד, אבל אנחנו לא יכולים להזכיר את הזירה הזאת. אנחנו צריכים להילחם בה, וזה מה שאני עושה כל יום, כדי לחשוף את השקרים ואת הצביעות של המזכ"ל, של מועצת הביטחון, של העצרת הכללית, של אותן מדינות רבות כאן שהן הכי, מפירות זכויות אדם הכי גדולות, ומתוך אינטרסים פוליטיים ואחרים, וגם אנטישמיות, הן תמיד פועלות נגד ישראל. אז אני חושב שכן, תראה, כשעשינו עכשיו את האירוע לחשוף את פשעי המין הנוראים של החמאס ואת היחס שלו לנשים, אז בעקבות זה, זה קיבל חשיפה מאוד גדולה. כשאתה מציג דברים פה באום ומצליח לגייס גם דוברים משכנעים ומוכרים, אז התקשורת העולמית משדרת וזה משפיע, וגם הנשיא ביידן גינה בעקבות זה את המעשים הנוראים של חמאס. ובסוף אנחנו מנסים לייצר, לשמר את הלגיטימציה להמשך המערכה בעזה עד להשמדת ה... חמאס. אנחנו לא מצפים לאף אחד פה לטובות, אף אחד הרי לא יעזור לנו, אנחנו רוצים שהם לא יפריעו.
מעשית שמזכ"ל האום מתכוון לכנס את המועצה ולהוביל להפסקת אש באמצעות איזשהו סעיף מיוחד שהוא ינצל אותו כאילו כדי לחייב אותנו לעצור את המלחמה הזו, מעשית אין לזה הרי שום דבר בפועל, אבל הצהרתית יש לזה, זה כבר הקצין, זה כבר עבר כל גבול.
הלו?
כן, אנחנו איתך, שומע? גלעד ארדן, השגריר? אני שומע אותו מצוין, למה הוא לא שומע אותי? גלעד ארדן, האם אתה איתנו?
100. הוא נעלם לי קודם.
רגע, אוקיי. אנחנו שווים אליך? שומע אותנו או היה שגריר גלעד ארדן?
כן, אני שומע אותך.
מצוין. אז אני אומר, ככה רק לסיכום העניין, אתה אומר, האום זה מקרה עבוד, ואנחנו יודעים שהמזכ"ל עכשיו יפעיל איזה סעיף כדי לנסות ולכפות הפסקת אש פה באזור. מעשית זה לא יעבוד, אבל הצהרתית, מזכ"ל האום עושה באמת מה שהוא רוצה גם בחוקים כביכול, או בסעיפים שיש בידי האום.
אתה שוב, אני מצטער, אתה נעלם לי באמצע השאלה. אני לא שומע, לא שמעתי את החצי השני של השאלה.
אוקיי, אני שואל על מזכ"ל האום ועל הסעיף שהוא רוצה להשתמש בו כדי לכפות עלינו הפסקת אש.
כן, השימוש שהמזכ"ל עשה בסעיף 99 לאמנת האום, הוא לבדו מעיד על השנאה וההטייה, כיוון שזה סעיף שמאפשר לו לפנות למועצת הביטחון, אבל הסעיף הזה המזכ"ל לא עשה בו שימוש מעולם, לא כשנפתחה המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, שיש לה השלכות עולמיות הרבה יותר גדולות מהמלחמה בעזה, ולא כשנעשו מעשי טבח מזעזעים במדינות אפריקה או מלחמה בתימן. עשרות שנים לא נעשה שימוש בסעיף הזה, והמחר כשתתקיים ההצבעה במועצת הביטחון, אנחנו עובדים על זה עכשיו, אני מקווה שארצות הברית תטיל וטו אם במקרה תהיה רוב להצעה של הליגה הערבית באמצעות האמירויות להפסקת אש.
שגריר ישראל באום, גלעד ארדן, קודם כל תודה על השיחה, חנוכה שמח.
אני לא שומע, אני מצטער.
כן, כן, יש תקלה, יש איזשהו הפרעות בקו איתך. אז אם אתה שומע אותנו, אנחנו מאחלים לך מכאן חג שמח, חנוכה שמח, שתמשיכו להפיץ את האור מול כל כך הרבה חושך. תודה רבה. טוב, בהפקה שם תנסו ככה להיפרד ממנו, כי יש איזו תקלה אצלו בקו. אוקיי, אז זה גלעד ארדן. אנחנו עם חברת הכנסת נעמה לזימי, שלום וערב טוב.
שלום, ערב טוב.
מפלגת העבודה.
להביע תנחומים. כן,
בוודאי.
קודם כל אני חייבת להביע תנחומים למשפחות הנופלים מהיום, וגם לחבר אל הכנסת, השר איזנקוט, על נפילת בנו גל. תנחומים לא לאשתו, לבני משפחתו, זה פשוט אסון גדול.
כן, גדול כל גדול. חלל, כל הרוג, כל משפחה, עולם מלא מאחוריו.
נכון,
קשה,
נכון.
קשה מנשוא המחיר הכבד של המלחמה הזו.
מחיר כבד מדי עבור הביטחון של כולנו. אנשים האלה הם גיבורים שמחרפים נפשם כדי לשמור עלינו ועל המדינה שלנו. ובאמת כואב, כואב הלב.
כן. האם מדינת ישראל נכון להיום הצליחה בסופו של דבר להגיע ליעד, ואני מתכוון לא מבחינה ביטחונית אלא מבחינה חברתית. התחילה באיחור, הגיבה באיחור, יצאה מההלם. האם עכשיו, שאנחנו מדברים עכשיו, נר ראשון של חנוכה, את יודעת לומר לנו, כן, הממשלה עושה את המקסימום האפשרי כרגע, במלוא הקיטור?
כן, אני אגיד לך את התשובה הכי כנה. התחיל מאוד גרוע, ואכן השתפר לאורך הדרך. גם היינו חלק מהשיפור הזה, וגם תמכנו בחלק מהדברים כאופוזיציה, אני אומרת, גם מתווה הפיצויים והכל, אבל לא, לא מספיק. לא מספיק, ואני אגיד את זה גם במובן של מעבר לברור מאליו של מה שאני מאמינה בתפיסה שלי החברתית שצריך להיות עבור הציבור, אלא בעת הזו במיוחד, כי המאמץ הלאומי הוא גם ההצלחה תהיה גם נגזרת של החוסן הלאומי, והחוסן הוא נגזרת של הוודאות הכלכלית, של הרוגע הכלכלי, של החוסן החברתי. וכשאנחנו לא מבינים את זה עד הסוף, אז אנחנו גם על הדרך פוגעים לדעתי במאמץ המלחמתי.
ואם היינו מבינים את זה עד הסוף, איפה הנקודה שחסרה? כלומר, מה עוד הממשלה הייתה צריכה לעשות היום, אחרי מענקים, פיצויים, עסקים, חבילות באמת למפונים, לחקלאים, בכל תחום כמעט, הבאת עובדים זרים, איפה הנקודה שעכשיו את אומרת, אם את היית מקבלת החלטות, היית עושה אותה?
קודם כל, יש דברים שנעשו, אני רוצה רק להגיד את זה, כי אני חלילה לא רוצה גם שאנשים ישמעו ויחשבו שכלום לא קורה. לא, זה לא ככה. וגם כשאני מרימה טלפון לחלק מהשרים משאר מטפלים, אני אציין את השר אוריאל בוסו של שר הבריאות, השר יעקב מרגי, שר הרווחה, אני לחלוטין רוצה להגיד, כשמרימה טלפון, ישר יש טיפול. אבל אני מדברת על זה שזה לא מספיק. קח את מדווה הפיצויים למשל. מדווה הפיצויים למשל, הוא לא נוגע בחלק מהאוכלוסיות, יש בו גם לקונות, ויותר מזה, הוא גם לא מייצר ודאות, כי הוא מתווה שצריך לחדש חודש בחודש. עכשיו תגיד לי, בעל עסק, איך יכול לתפקד ככה? במובן הזה. וגם נגד את התקציב, שאנחנו עכשיו במאבק מולו. תקציב,
טוב, אוקיי, אז קודם כל יש גם פקידי האוצר חלק בעניין, ולא רק הממשלה, בוא נאמר.
כן, אני גם מבקרת אותו.
והייעוץ המשפטי, והם טוענים הרי שאנחנו לא יודעים מה יהיה עוד חודש, זה לא בדיוק קורונה, ולכן כל חודש נראה את המצב.
בדבר הזה אנחנו יכולים לייצר חזית אחידה, ועם כל הכבוד אנחנו בית המחוקקים. וכשהממשלה לא, או הקואליציה לא מפנימים את הצורך לייצר ודאות יחד לחזית אחידה, אז אני גם מאשימה את נבחרי הציבור, כי בוועדת הכספים יש סמכות, והכנסת יש סמכות. אבל כשאני רואה שיש שירותים שהם שירותים לחלוטין לא חיוניים, וחלקם גם מכספים קואליציוניים לא חיוניים, אולי לחלק יש ויכוח, חלק אין ויכוח,
למשל,
אבל
למשל,
למשל אני אראה קיצוץ של 300 מיליון בתקציב ההשכלה הגבוהה, ואני רוצה להגיד, יגידו אנשים אוניברסיטאות חלקן לא פתוחות או מכללות, הכל זה נכון, אבל אם אנחנו רוצים לשמור על חיילי המילואים שיצאו עכשיו מאות אלפים שלא נשארו מהאקדמיה, אז צריך את הכספים האלה לשאיר, כדי שיהיה גם אפשרות לייצר מלגות, פטור מתשלומים מסוימים כמו תשלומי מעונות, שחיילי מילואים נדרשים אליהם עכשיו בחלק מהמכללות, ודברים אחרים, צריך לשמור על הכספים הללו, ובמקום זה אני למשל רואה תקצור של כל מיני שירותי חינוך, למשל החינוך ההתיישבותי, החינוך הדתי, דברים כבר שיש להם כספים, שזה כספים תוספתיים, שאין סיבה לתקצב אותם עכשיו בעת הזו, ובכל זאת עושים את זה. אז אני אומרת, סדרי העדיפויות לא באמת משקפים את הסיטואציה הנוכחית. סיטואציה שאולי במצב של שגרה, אפשר להגיד, יש צרכים פוליטיים.
באמת, אז קודם כל מסכים, יכול להיות באמת שיש 300-500 מיליון שאפשר להזיז מכאן לכאן, מהמשרד הזה לפה, מהתרבות
דיברתי
והספורט.
דיברתי על משרד אחד, ככה כל משרד אנחנו עוברים איתו, כן, למקום. אתה מבין.
אבל בסופו של דבר יש גם את השגרה שצריכה להתנהל. סוגיית למשל אופק חדש למורות החרדיות. היה זה עליהו מטורף, אני לא יודע למה זה תחת כספים קואליציוניים, זה לא אמור להיות, זה אמור להיות
בתקציב
משרד החינוך הקלאסי הרגיל, אבל בסוף אלו מורות ומורים שצריכים את פרנסתם, אז מה נאמר?
אבל אני רוצה להגיד לך משהו על זה. אני רוצה להגיד, וזה אני אומרת ברמת התפיסה, תפיסה של חזון שלי, של תפיסת עולם שלי, תפיסה של מה שאני מאמינה בו. אני מאמינה בחינוך הממלכתי ציבורי. זו תפיסה שלי של איך אנחנו רוצים לראות פה את מדינת ישראל, מה האחריות של המדינה, ושירות ציבורי ממלכתי, הוא אמור להיות השירות שמתוקצב ב-100%. עכשיו, עזוב את המחלוקת שלי על הרשתות המפלגתיות, החרדיות והכל. זה שירות פרטי. ברגע שזה יינתן לחינוך הפרטי החרדי, יוגש בגס, וכל החינוך הפרטי יקבל את זה, וכבר הייעוץ המשפטי כבר מטריע מזה, מה שאומר שהמיליארד שקלים האלה תוספת בשנה יהפכו ל2.5 מיליארד שקלים, שחינוך סלקטיבי, רגע, אני אסביר לך, חינוך סלקטיבי, פרטי, מעמדי, ממיין, כזה שישאיר את הפריפריה ואת החינוך הממלכתי באזורים יותר מודרים מאחור, והחינוך הממלכתי בישראל יהפוך לאט לאט לסרח עודף. חינוך פרטי צריך להיות מתוקצב פחות מחינוך ציבורי, אני אומרת את זה בפה מלא.
אז בוא נעשה סדר בהגדרות מערכות החינוך, כי קצת יש פה איזה בלבול, ואני לא חושד בך, חברת הכנסת לזימי, שאת לא מותקנת.
וגם כמי שמקדמת חינוך ממלכתי חרדי, אני אומרת. אני חושבת שגם החברה החרדית זכאית לחינוך ממלכתי ציבורי ראוי, מתוקצב מלא.
אבל המוסדות הפרטיים שאת מדברת עליהם, הם המוסדות החרדים שנקראים מוסדות פטור. אלו מוסדות שמקבלים 55% מהתקציב, לא קיבלו תוספת שקל בתקציב הזה, אף אחד גם לא דורש בעבורם עוד כסף, ההורים מממנים את עיקר שכר הלימוד במוסדות האלה, ולא על זה מדובר. מדובר על רשתות החינוך שהם ממש לא מוסדות פרטיים, הם מוסדות שעובדים תחת משרד החינוך בפיקוח מלא. ראינו רק השבוע את תוצאות המבחנים של התלמידות בבתי הספר האלה.
זה רשתות מפלגתיות.
לא, זה שהמפלגה, לא. זה לא רשתות ממלכתיות. בוודאי שכן, הם עומדים בכל הקריטריונים של משרד החינוך. מה ההגדרה של ממלכתי?
אבי, תן לי לספר לך משהו עליי. אני אבא שלי לפני שנתיים, ניהל בית ספר שמען החינוך התורני, במגדל העמק, ואחד מבתי הספר הטובים בצפון. היה לו כללים וסטנדרטים מאוד מאוד ברורים, אין מורה שלא מאוגדת תחת הסתדרות המורים, אין דבר כזה, כיתה גדולה מדי, הכל חד משמעית, היה על פי הספר, בוודאי שאפשר, ואני גם מברכת על חינוך שהוא חינוך מתקצב ומלא. תפיסת העולם שלי היא ששירות ממלכתי תחת משרד החינוך בפיקוח מלא ציבורי, לא ממיין, לא סלקטיבי, שכל מי שרוצה נכנס אליו חד משמעית, זה החינוך שאני מאמינה שצריך להיות בתקצוב מלא לכולם. אדם, בגלל זה אני תומכת גם בחינוך ממלכתי חרדי, כי אני חושבת ששוויון ההזדמנויות צריך לעבור גם בקרב החברה החרדית, ולשמור על אורחות החיים של החברה החרדית. אז הרבה הורים מדברים איתי על זה מהחברה החרדית, שממש מודים לי על התפיסה הזו שאני מנסה לקדם את זה.
זמננו קצר, ואין לי באמת את מלוא הזמן עכשיו להיכנס לדיון.
אבל זה דיון חשוב.
השקפתי בעניין הזה, אבל בוודאות, ברשתות החינוך, אלו רשתות שעומדות בכל הקריטריונים, עם מבחנים, עם ביקורת של משרד החינוך, עם מפקחים של משרד החינוך. אף אחד לא ממיין אף אחד. בית יעקב זה בתי ספר בכל הארץ, שכל תלמידה שמתגוררת, שולחים אותה לפי אזור המגורים שלה לבית ספר שבו היא מתגוררת.
אני דיברתי על החינוך הפרטי. ברגע שזה יורחב לכלל החינוך הפרטי בישראל, הרי אתה יודע שחינוך פרטי הוא חינוך סלקטיבי ממיין. זאת האמת. זה, כרגע אנחנו מדברים על הרשתות החרדיות, על מפלגתיות חלקן, אבל אני אמרתי שברגע שזה מאושר, בג"ץ אחד וכלל מערכת החינוך מקבל את התקצוב הזה, כולל הפרטי הכנסייתי, האנתרופוסופי,
הדמוקרטי. טוב, חברת הכנסת לזימי, את תתמודדי לרשות מפלגת העבודה במקום מרב מיכאלי?
אני אמנם שוקלת זאת, אך ברגע זה לא...
עוד לא החלטת.
משהו שאנחנו עושים אותו כרגע, אני גם אומרת, המלחמה עכשיו, אני קודם כל רוצה לדעת שאנחנו מסיימים את זה במצחון, והחיילים שלנו חוזרים אלינו, ואנחנו משמידים את החמאס, ומייצרים ביטחון לכל הנגב המערבי, וגם לרצועת הצפון, אתה יודע, ואז אפשר רגע להסתכל מה עוד אפשר לעשות. כן.
תודה רבה על הדברים, חנוכה שמח, תודה. בשורות טובות.
חנוכה שמח, תודה, אמן, אמן.
להתראות. כמה זמן נשאר לנו? יש לנו זמן, אנחנו חייבים לסיים את השבוע עם שימן ברייטקופ והרב רפי מנת. אפילו גם אם זה קצר, לשמוע ככה איזה משהו לכבוד חנוכה. היה זה שכרנו, הרב מנת.
ערב טוב. אולי רק ברוכה של הרב מנת למאזינים. אולי רק ברוכה למאזינים מהרב מנת, תראה לי זה יספיק השבוע.
ואומן של הרב ברייטקופ, כן.
אחרי ששמענו ברוכה טובה ואומן טוב.
אחרי ששמענו אותה מסבירה כמה החינוך צריך להיות חינוך ממלכתי, כמה היא בעד החינוך הממלכתי, נזכיר עכשיו את הגאון הגדול, ראש הישיבה, שהיורצייט שלו, גם חושב, מחר או מחרתיים, מתי היורצייט שלו? הלילה, לא?
היום, יש לרב שטיימן.
כן, הרב שטיימן עכשיו, נו.
כן.
הרב שטיימן, שכל כך דאג לחינוך שלנו, שכל כך עמל על להיבדל ולשמור על הכללים שלנו, כן. כדור שמחנך, אז אני חושב שהם יותר מתאים מלהגיד את זה, ואנחנו עכשיו המעט על הרב, החושך על האור, אנחנו בעזרת השם לא נוותר ולא נכנע, גם עם ישראל וגם הציבור שלנו, בכללים, בחינוך, בכל הדברים, ונבקש את זכותו של מרן ראש הישיבה תעמוד לנו לדורי דורות, הלאה והלאה, עם כל הסיפורים הנפלאים שלא צריך לספר היום, שנספר בעתיד בעזרת השם.
נכון, אגב, עברנו יום קשה, עברנו היום גם יום קשה עם עוד ועוד אחינו שנטבחים לצערנו בידי המרצחים בעזה. היום לא פשוט, גם אנשים יותר מוכרים ופחות, באמת גיבורי ישראל שנרצחים ונטבחים על קידוש השם. וזהו, נקווה שהגיע חג החנוכה, חג האור, שיביס את החושך ויאמר לצרותינו די, ונזכה בעזרת השם לגאולה השלמה, אור חדש של ציון תאיר, שהאור הזה של חנוכה יאיר בעזרת השם את ארץ ישראל ואת העולם כולו באור של רוחניות, ויביס את באמת את הימים הקשים והחשוכים שאנחנו נמצאים בהם. הלוואי אמן. בשבוע הבא נאריך
כל בעניין.
כל מה שתכלנו לדבר הערב, בעזרת
כן,
השם.
כן, טוב, פרסום הניסה. לא בטוח שזה רק על ידי הדלקת נרות, כמובן, על ידי הדלקת נרות חנוכה על פי ההלכה, אבל האם פרסום הניסה זה גם באמצעות הדיבור? שאלה מעניינת.
על כך ועוד שבוע הבא, בעזרת השם.
שימן ברייטקופ, תודה רבה, רב רפי מנת.
שבת שלום, חנוכה שמח.
שבת שלום, חנוכה שמח, בשורות טובות, סיימנו לערב. תודה רבה אל האורחת הראשית הסיפלת, נתי שולמן בהפקה, תודה ליוסי חיים על הביצוע הטכני. שיהיה אור גדול ושמחה גדולה, כל טוב.
בכל כל השנה הם מאירים את העולם. בחנוכה אנחנו פוגשים אותם. מאירים, מיזם ייחודי בו יפגשו שדרני קול חי לשיחה מיוחדת את האנשים שעומדים מאחורי הארגונים שעוסקים בפעילות מיוחדת של חסד, עזרה, ייעוץ, חינוך מיוחד, הפצת תורה וקירוב. סיפורים מרגשים וגילויים מיוחדים שיחשפו לראשונה.
ומחר, אלעד כהן עם הרב חנוך דרנגר, מנכ"ל ממלכת התורה עוז והדר, הוצאת ספרי הקודש הגדולה בעולם.
מאירי, מחר ב-12 בצהריים, כאן בקול חי.
דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, גם בהרדמה מלאה. 03-570-7575.
עיריית ירושלים מצדיעה לאריות הירושלמים, לרבבות החיילים והמילואימניקים שלנו, למאות התושבים שכבר התנדבו לכיתות הכוננות, למוקד 106 שיחד עם התושבים הרחיב את שירותיו למגוון נושאים, לאלפי הירושלמים שתרמו דם בהיכל ארנה, לכל המתנדבים שהכינו ושלחו עשרות אלפי חבילות לחיילים, ולכל המארחים של אלפי המפונים המתארחים בעירנו. רוצים גם אתם להצטרף, לסייע או לתרום? היכנסו לאתר עיריית ירושלים. ירושלים, עיר של אריות.
זה הזמן המתאים להצטייד בתוסף הטבעי סטופיט. סטופיט של הנטורופת דוקטור אליהו לוי מכיל צמחים המחזקים את הגוף והמערכת החיסונית. התקשרו עכשיו לכוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לאתר לוי קליניק.
בחנוכה מאירים את ירושלים. בואו לחגוג איתנו עם מגוון אירועים והפעלות לכל המשפחה, ברחבי העיר, במוסדות ובהיכלי התרבות. הצטרפו אלינו להדלקת נרות, מופעים, הצגות, סדנאות ועוד הפתעות. הנחות לאנשי המילואים ומשפחותיהם ולבעלי כרטיס ירושלמי. לפרטים ייכנסו לאתר עיריית ירושלים. חג שמח!
ויקורא שמוי בישראל מנחם.
בוני עולם מביאים אור לאלפי זוגות ועושים הכל למען תקומת עם ישראל. בעיקר בימים של אור מול חושך, תורמים לזוגות בוני עולם ומביאים חיים חדשים. 1-800-300-307 1-800-300-307.
עם ישראל מתקרב לאבא שבשמיים. בעקבות המצב, משפחות רבות רוצות להצטרף וליהנות מאור השבת. ארגון ושמרו מעניק להם בזכותכם בלי עלות ערכת שבת מלאה. עזרו לנו ורכשו עבורם את הערכה בעלות חד פעמית של 770 שקלים בלבד. חייגו עכשיו 0547-580-0058 ושמרו כדי שעוד משפחה תשמור שבת בזכותכם. 0547-580-0058.
חנוכה לנשים בבנייני האומה במופע חיזוק של ארגון תפארת. המקובל הרב יצחק בצרי, הרבנית חגית שירה, מיכל לויטין, נויה מנדל, יפוש בר כהן, אסתר קליפה, מישל אלבז, ציפורה איבקי ולאה דרור, בהנחיית יעל צין. יום שני נר חמישי, 21:00. כרטיסים בגלד טיקט ובטלפון כוכבית 3206. כוכבית 3206.
חברת הביטוח לא תשלם להורים שלכם קצבת סיעוד. כדי להתמודד מולה בהצלחה, אתם צריכים את המומחים של החברה המרכזית למימוש זכויות, שילוו אתכם מול חברת הביטוח וישיגו עבורכם את קצבת הסיעוד המגיעה לכם. הפעלת הביטוח הסיעודי בחברת הביטוח זו המומחיות שלנו. החברה המרכזית למימוש זכויות, 17 שנות ותק והצלחה. כוכבית 500. כוכבית 500. לא קיבלת, לא שילמת. השירות אינו משפטי.
גם בזמנים מורכבים אלו, מוכרחים לשמור על אופטימיות ודואגים לעתיד הילדים. הנדלן רושם ירידות דרמטיות ואתם מרוויחים. ממשלת ישראל אישרה את הקמת העיר משמר יהודה הסמוכה לירושלים. רכשו עכשיו יחידת קרקע לדירה בחצי המחיר. הון עצמי נדרש רק 99,000 שקלים. חייגו כוכבית 2567. הקרקע אינה זמינה לבנייה מיידית. המלאי מוגבל. כוכבית 2567. בעזרת השם.